הבמה שלך עם יונת קפלן.
בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב. תוכנית של ניסים תכננתי לנו הבוקר, והקדוש ברוך הוא רצה אחרת. כלומר, הניסים ממשיכים להתקיים, אבל אנחנו קמים לצמד המילים הזה, שתמיד הוא מפחיד מהכל, הותרו לפרסום. הבוקר הותרו לפרסום ביום 60 ללחימה, ששמותיהם של קצין ושני לוחמים מגדוד 53 שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סמל יקיר ידידיה שינקולבסקי, סרן איתן פיש וסמל ראשון תובל יעקב צנעני. הבוקר הזה הוא גם אבל כבד מאוד בישיבת ההסדר בירוחם. שניים משלושת הנופלים הלילה הם תלמידי הישיבה. בכך מגיע המספר של הנופלים במלחמה מבין תלמידי ובוגרי הישיבה לחמישה. הישיבת ההסדר בירוחם מונה מאות בודדות של תלמידים ושיעור כל כך גבוה של נופלים. מה שמשאיר אותנו רק באמת לשאת עיניים לשמיים ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שהכאב הזה כבר יקהה, כבר שיביא לנו משיח. אני חושבת שגם החזקים בינינו שהתאהבו בגלות הזאתי, כבר מוכנים לעשות הכל בשביל שהוא יבוא. אנחנו באמת מתפללים, והבוקר הזה נתעקש גם להביא את הניסים והנפלאות לכבוד חג החנוכה, וגם בגלל הנשמה היפה שלנו של כל כך כמהה לטוב ולתקווה. עורכת אותנו הבוקר אסתי הרשקוביץ, מפיק נתי שולמן, טכנאי מוטי קופפר, ואנחנו כאן עד 12 בבמה שלך. אני יונת קפלן, האזנה רבה ובשורות טובות.
אלו, 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 אוי, אבים זה עשה, אלו. אלא, 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 תהיו יראים זה מזה, ותהיו מחבדים, ותהיו מחבדים, ותהיו מחבדים זה איזה.
בתקופה הזאת כל שיר הוא תפילה, ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר מכבדים, נו, אתה רואה שאנחנו מכבדים על מלא, ואפשר כבר להביא את המשיח לדעתי, אפשר לקפל את האירוע ולהביא לנו בשורות טובות, ומשיח, ואנחנו נמשיך להיות מכבדים. בוקר טוב לאלומה לב.
בוקר אור.
מה שלומך?
בסדר גמור, את יודעת, יש את האישי ויש את הכללי, אז לפעמים קצת מתנגשים אחד בשני.
נכון, זה כל הזמן, זה כל הזמן, את יודעת, כולנו חווים גם את מה שאנחנו חווים ברמה הלאומית, יהודית וכולי, וגם באמת, את יודעת, יש שמחות, יש אנשים מברמצים, אנשים מתחתנים, בתים קמים בישראל, ילדים נולדים ברוך השם, איך אפשר לעשות את האיזון הזה?
האמת שימים האביטל אומרת על זמנים קשים, היא אומרת בדיוק את זה, יש גם שמחות, ויש תינוקות שנולדים, ובדיוק כמו שאמרת, יש שמחות בבתים, ואז היא אומרת, אז לדעת שכל מצב קשה הוא גם חולף, זה לא יישאר לנצח. דווקא השמחות האלה מראות שיש חיים, למרות שנראה שהרבה מאוד נתקע, ובאמת הרבה מאוד נתקע, והרבה מאוד קושי וכאב, ואנשים שעזבו את הבית, ואנשים ש... לצערנו גם לא יחזרו לבית שלהם. אני לא דיברתי על חטופים, אלא דיברתי על אלה שאינם. עדיין יש איזשהו חוט כזה של חיים שכל הזמן מושך אותנו, שכל הזמן קורה. ויכול להיות שלפעמים זה נסתר יותר, אבל אנחנו מקווים שהחיים האלה יתגלו עוד יותר, ובכל בית תהיה שמחה.
אמן. מותר לשאול, כאילו, מה הגבולות הגזרה? איך... את התארסת לאחרונה, נכון?
נכון, ברוך השם, כן.
וחיכית הרבה שנים? את רוצה לשתף?
כן, כמו שחברה טובה שאלה אותי, היה צריך מלחמה בשביל זה, בשביל שתי תרפי, כאילו, זה מה שנתן את הפוש. כן, אני בת 39. וחיכיתי הרבה שנים והתייגעתי הרבה על הבדידות ועל הרווקות, וברוך השם זכיתי להתארס. האירוסים היו ממש השבוע, הודענו כבר לפני חודש. אני יכולה לומר שאני פשוט רואה את יד השם בדבר, כי אם זה היה בנוי רק על כל מה שלמדתי וכל השכל שלי וכל ה... כאילו אני יודעת מתי כן ומתי לא, זה לא היה קורה. יש פה איזה יד השם שהוליכה אותנו והיא גרמה לדברים לקרות מאוד מהר, וברוך השם גם מאוד חזק ובטוב. שהקדוש ברוך הוא רוצה זה קורה, זאת האמת. אני יכולתי להתווכח עם זה כל השנים, אבל עכשיו אני רואה את זה בבירור.
יש לנו הרבה מאזינות מצפות. כל אחת מצפה בתחום שלה, ולפעמים זה מרגיש כאילו זה לא יקרה לעולם. ואני חושבת שבעיקר בעת כזו ששמיך גם כך יותר מהרגיל העונה, מה שנקרא, ואתה, הנפש כבדה, איזה דברים היו מחזקים אותך בימים האלה שקמת, וכשהיית נפגשת, וזה שוב לא מתאים, ושוב לא קורה, ושוב אולי יש איזו תקווה קטנה, אבל אז זה לא קורה. מה הימימה שלך, שאת הרי מלמדת את ימימה אביטל, היא מלווה אותך בתחנות חייך, וגם תכף נרחיב על ספר שעכשיו הוצאת, את מאוד מחוברת לעולמות הימים, מה שנקרא, ותני איזה כלי. אני מאמינה בכלים מעשיים, לא במילים, אלא בכלי מעשי למחר בבוקר, לעכשיו עוד שעה, לכל המצפים והמצפות.
אז כמובן שלימוד ימימה הוא בעיקר כלים, אבל לא רק מדברים יפה. וימימה אומרת בהמון מקומות, וגם בחנוכה היא מדברת על זה שגם אם את רואה איזשהו עלה שנתלש מהעץ והוא מסתובב באוויר והוא ככה סוג של שלכת, אז היא אומרת הוא עדיין נושא בתוכו את ה-DNA של כל העץ, את מה שמאפיין אותו כעץ. זאת אומרת העלה הזה נתלש מהעץ, ונראה לך שמה יקרה איתו, הרי הוא ירד לקרקע, ירד גשם, הוא ירקב, החומרים שלו יחזרו לאדמה, כאילו יש שם איזו סירקולציה כזאת, אבל הוא עצמו פשוט נראה תלוש, כאילו מה הקשר בינו לבין העץ הענק והמפואר שנתן לו בית. היא ממש אומרת יש בתוכו את ה-DNA של העץ, הוא לא תלוש באוויר, השורשים עדיין מזרימים לו את הכוח שלו. וכשאני מלמדת רווקות, אני עושה את זה בדחיל אורחים, או לא כמי שכאילו פיצחתי את השיטה, לא, אני פשוט מלמדת את הכלים שעזרו ועוזרים לי לעבור את הדרך. אז אני מדברת הרבה על למצוא את נקודת החיבור. איפה אני כן מחוברת לחיים האלה? איפה אני כן מחוברת למשפחה שלי, לאנשים? אני חושבת שגם כשיצאתי המון, וזה באמת זה תסכול מאוד גדול, שאני לא בטוחה שאני יכולה אפילו להתחיל לדבר עליו מרוב החוסר עונים והפחד, באמת הפחד הזה שזה לא יקרה לעולם. עדיין זה כאילו למצוא את הנקודת חיבור, למה אני כן מחוברת היום. והיו לי כמה דברים שהיה לי מאוד ברור שאני מחוברת אליהם. היה לי מאוד ברור שאני מחוברת לתפקיד שלי ולשליחות שלי, ולזה שגם אם עובר עליי כרגע כאב היום ונורא, בסוף אני הופכת אפר לזהב ומלמדת אותו, וכאילו מוציאה ממנו כלים כדי ללמד אחרים וכדי לעזור לאחרים ולייצר המון אמפתיה והמון מקום גם למי שמרגישה כמוני. היו כמה דברים ממש, גם המשפחה שלי זה היה זה נקודת עוגן כזאת של להחזיק אותי ולצחוק איתי כשצריך ולהיות צינים ומרירים כשצריך.
ההומור השחור.
לא תפילה איך לקרוא לו, אבל כן, והיו הרבה רגעים, אבל אני גם חייבת לומר משהו שאני לא הבנתי אותו עד עכשיו. יש לי חברה טובה שחיכתה הרבה שנים לילד, ובהיריון הראשון שלה היא אמרה לי, אני הבנתי סוף סוף למה ימימה מתכוונת, כשהיא אומרת, העומס הוא לא את. כל מה שהשמתי את עצמי, כל מה שהיה לי קשה עם עצמי, פשוט נעלם ברגע שנכנסתי להיריון. ככה היא אמרה. ואני באמת מרגישה את זה עכשיו, אני כאילו מדברת על קושי של שנים ודייטים, ולסחוב את זה וייאוש, ואני כאילו קצת שכחתי, וזה מדהים אותי. אני חושבת שזה דבר מדהים שכאילו פתאום מגיע טוב. ולא שכחתי את זה באמת. זה כן. ברור שזה גם בא איתי לתוך הזוגיות, אבל הפחד הזה קצת קיבל בית, וזה דבר מדהים, זה דבר שהייתי רוצה לברך אותו כל אחד ואחת.
ההסתגלות לטוב, שבו, את אומרת?
ההסתגלות לטוב, שיגיע הרגע שבו המשקל של החסר הוא יהיה קצת פחות יושב על הלב, קצת פחות נטל על הלב.
מקסים. רציתי לשאול אותך, מה את ממליצה להורים ששומעים אותנו שיש להם מתבגרים בבית? אני יודעת שיש להם חלק מאוד מאוד רחב, מצד אחד לנהל את הכאב של עצמם, מצד שני לא להשליח אותו על הילדה, ואני לא בטוחה שיש לנו זמן, אז אם יש לנו בקצרה, אני אשמח, כי אני חושבת שאנחנו יכולות לעשות שירות טוב גם לרווקים והרווקות, וגם להורים האלה שהם באמת חסרי אונים. ואני רוצה גם שתגידי לי, תספרי לי על הספר החדש שלך, עד שליבך התנגן, שמישהי שקוראת אותו, אני עוד לא זכיתי, אמרה לי השבוע, את לא מבינה, יש איזה מישהי שנקראת אלומה לב, והיא הוציאה ספר מופלא, והיא בכלל נשואה עם ילדים, וכאילו זה כאילו לא הכאב הישיר שלה, אבל נגעת בה, אז כנראה שיש שם כלים רוחביים להתמודדויות של כל אחד ואחד שקיים בעולם הזה, נקודות רוחב. אז אם תוכלי לספר לנו על פרי הבטן שלך, אני אשמח ממש.
אז קודם כל, הימים אומרת שהמודעות שלנו, של כולנו, מאוד מאוד דומה. התפאורה משתנה, הסיפור הרקע משתנה. אני יכולה ללמד קבוצה של רווקות, ותהיה אחת נשואה ותביא משהו מול חמותה, וכולם יבינו, וכולם יקחו מזה משהו לעצמן. הספר באמת נבנה מכל השנים האלה של ההמתנה, זה היה די מקביל. שכתבתי ולימדתי וככה פירטתי בו, יש בו 110 פרקים של כל הכלים שהיו חשובים לי בלימוד, וזה כמובן המעט כאילו מתוך הלימוד, זה אפילו לא טיפה בתוך הים הזה.
מעבירה גם סדנאות, נכון?
כן, אני מלמדת, מעבירה סדנאות. לשמחתי הוא גם, אני כל הזמן שומעת על קבוצות שעשות חברות אותה לספר ולומדות. את שאלת אבל גם על הורים ורווקים, ואני אגיד עוד משהו שימים מדברת עליו, על חנוכה, הנקודה הזאת של לעמוד מול הנרות ולא לעשות שום דבר, היכולת הזאת לעמוד מול ילד חסר ולא לשנות אותו. וואו. ולהגיד לו, אבא שלי תמיד אומר לי, אנחנו צעד אחד מאחורייך. ואז אחי הגדול תמיד צוחק עליי וגם צעד אחד מלפניי. אבל זה באמת הנקודה הזאת של להגיד, אני כאן ואני איתך ואני תומכת בך ואני אעשה מה שתצטרכי, אבל את מחליטה.
הדרך היא שלך.
כן, זה מאוד עמוק, כי הורים המון פעמים מרוב כאב מנסים מאוד מאוד לשנות, ואז הרווק או הרווקה מרגישים לחץ משני הכיוונים, זה גם לא קורה לי, וגם אני לא עומד בציפיות של ההורים שלי. אני חושבת שלהיות...
וגם אני מכאיב להם.
כן, זה הכי כואב להכאיב להורים. בפרדות היה לי יותר קשה להגיד להורים שלי מאשר כשאני כאילו, מאשר הכאב שלי.
כן.
כן, אז היכולת לעמוד מול ולהגיד אני תומכת בך ומה שתצטרכי אני פה, בעיניי זה מאוד מאוד גדול.
להיות, להעיז לשעות בכאב, זה מתחבר גם לתקופה הזאת שלנו, פשוט להעיז לשעות בכאב, לא לטטא אותו, להרגיש אותו ולא לשקוע, אבל לעשות לו מקום.
לעשות לה מקום.
וגם כשהשמחה באה צריך לעשות לה מקום, כי יש כאלה שהתרגלו כל כך לכאב, ואז כשהשמחה באה, זה בסדר, ואת יודעת, לא, צריך לדעת גם לעצור ולחגוג את הרגע ואת הדבר, ולסמוך בו ולהודות על הטובה, כשם שמתבחין על הרעה.
כן, עשינו לנו מנהג הרוס שלי ואני להרים לחיים על כל שטות. זה נורא משמח אותי, אני נורא זקוקה לזה, אני פתאום קולטת שבאמת צריך לייקר כל דבר קטן, וכן, לעשות עליו לחיים.
נהדרת, שתמיד תרימי לחיים בנסיבות טובות. אלומה, יש לי רק עוד קושייה קטנה אלייך, יש לך שם נורא יפה, אלומת לב. כאילו, מה נעשה עם זה עכשיו? זה הולך להיחרב הדבר הזה, כאילו, אבל צריך שם במה חדש, זה לעבוד בזה.
זה הולך, קודם כל אני מניחה שהלב יישאר לפחות באופן פומבי, לא מתוך איזה פמיניזם, אלא פשוט בגלל שזה המותג, נאמר ככה, וגם יש לי הרבה הערכה למקום שאיננו באתי. אבל לשמחתי אני מתחתנת עם כהן, מה יותר טוב מזה?
דרגה גבוהה. אלומה, השם ישמח אתכם שתזכו לבנות בית נאמן, שמח וטוב בישראל, ושימחת אותנו מאוד הבוקר הזה. תודה רבה רבה.
בשורות
טובות. להתראות. הצלילים האלה הם מתוך בנייני האומה מהופעת סמה שהתקיים השבוע, ובדיון הזה של איך מנהלים שמחה וכאב בו זמנית, ניסים ונפלאות של חנוכה מול באמת מה שקורה כרגע במצב הביטחוני והרגשי והאישי שלנו במדינה שלנו, אז השבוע התקיים מופע צמה השנתי, שהוא בעצם מופע לקראת חגיגות יד בכיסלב. הוא קורה כל שנה, ולי תמיד מרגיש שמי שלא היה בצמה, אי אפשר להסביר לו בכלל את העוצמות ואת האורות שאדם מסתובב איתם אחרי שהוא חווה את הדבר הזה. בשיר ששמענו זה אברהם פריד, שכמו שאמרתי, כל שיר הוא תפילה בתקופה הזאת. הקפיץ שם את הקהל, ואני אומרת בוקר טוב לברכי שילת, הגברת הראשונה של אירועי צמה.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם.
רוצה לשמח בלב לשמוע קודם כל את מה שאת אומרת, וגם את השיר, את השירים, זה היה כל כך מרומם ומיוחד ומרגש.
אנחנו רוצים שוב.
רוצים לשמוע או רוצים עוד מופע?
אנחנו רוצים להיות במופע. אני חושבת שמופע אחד ביום, רפואה לעם ישראל, רפואה לנפש, ללב, לנשמה. את יודעת שאברהם פריד עלה על הבמה. במופע שאני הייתי בו, שהוא אחד מתוך כמה? מה הרצף של המופעים?
היו עשרה. היו חמש ביום. היו יומיים שחמישה בכל אחד.
שהשנה התקיים במתכונת מאוד מאוד מצומצמת, גם הזמן ירד וגם הכל קיבל שם ומשמעות אחרת, וחיילים בבסיסים ששרים והוקרנו על המסכים גם שמות החטופים, וזה היה ממש תפילה אחת ארוכה. אני לא הפסקתי לייבב שם.
היו גם הרבה חיילים שהגיעו. במופעי הגברים ראינו הרבה מדהים.
ניצלו את האפטר לדברים החשובים באמת, כן. את אומרת?
כן.
מאוד מרגש. אני לא הפסקתי לייבב שם ברמה האישית. ממש יצאתי שהילדים שלי אמרו לי, אמא, את באורות, את באורות. אמרתי, זה, כשתגדלו קצת נפרגן לכם גם מופע צמה. בקיצור, עלה אברהם פריד על הבמה, ואמר, משפט שלקחתי איתי, הוא אמר, בשמחת תורה האחרונה, כולנו התלבשנו יפה. והלכנו לחגוג עם התורה ועם החתן שלה. והחתן לא הגיע לחתונה הזאת. והוא חייב לנו ריקוד. הנה, אני אומרת את זה ויש לי דמעות. הוא חייב לנו ריקוד. והערב אנחנו נחגוג את הריקוד הזה, כי כאבנו די ובכינו די. ואנחנו ממשיכים לבכות כל הזמן, ואנחנו מאבדים, אנחנו מאבדים את טובי בנינו בשטח, ופיגועים, כן. היה פיגוע יום אחרי המופע שלי, יום לפני המופע, יום המופעים השני.
באותו בוקר של מופעי הגברים, כן.
וכאילו זה בלתי אפשרי, אני הסתכלתי, אני צוותתי את עצמי, ואמרתי, את באמת באמצע מלחמה, נמצאת בבנייני האומה, והקהל שואג, הקהל שואג, הקהל רוצה קרבה, קמה לישועה הזאת, לביחד הזה, לתחושת החוסן הזאת שאומרת, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו בסדר.
זה לא רק יהיה בסדר, זה גם השמחה שלנו נותנת כוח לחיילים בחזית. הרי מה בעצם חמאס רוצים? הם רוצים לראות אותנו עצובים, הם רוצים לראות אותנו מדוכדכים, מוחלשים וגם בודדים. נכון. וצמה, זה בדיוק ההפך מכל זה, שהייתה שמחה, היה חיבוק, היה ביחד, הייתה תפילה, היה חוסן, ובאמת אני חושבת שהחוסן הזה נשלח לחזית. ואני אגיד לך יותר מזה, שבצמה השתתפו אלמנות טריות.
נכון, למשמה. ישבה איתי בשורה אימא שקולה, שאנחנו מכירות.
וגם אימאות שקולות, כן. אז מה אמירה יותר מזה? אם הם רואים את הצורך לבוא ולהתמלא מכזה אירוע, אז ודאי שכל עם ישראל יכול להתמלא מכזה אירוע.
יודעת שאני, אחרי המלחמה, נכנסתי לאיזושהי, לא יודעת אם חרדה, אבל נכנסתי לאיזשהו מצב שנעלתי את הדלתות, הגפתי את התריסים, שמתי את הילדים בבית, אמרתי, אף אחד לא יוצא לשום מקום. אנחנו פה, ואני גרה בירושלים, זה יחסית מקום שנחשב, את יודעת, לבטוח בסבב הזה. והפעם הראשונה שהבנתי שכנראה החיים יכולים, למרות הכל, להתקיים, הייתה כשיצאתי לסידורים, וראיתי אנשים הולכים מ-A ל-B, אנשים עומדים בתחנת האוטובוס, אני ככה באוטו, את יודעת זה, ודברים, והעולם ממשיך להתקיים. ויש משהו בלהמשיך לקיים עוגנים שלנו, ואני חושבת שצמה הוא באמת עוגן, אני גרופית, סליחה, אני יודעת שאני נשמעת כמו אחרונת המעריצות, אבל אני באמת אחרונת המעריצות, ואת יודעת, כשבאתי פעם ראשונה לצמה, אמרו לי, יונת, בואי, יש איזה מופע, את צריכה להיות. אמרתי, בסדר, נו, מופע בבנייני האומה, מקסימום נזנק, קלה, בכל בסדר. ובאתי והיו שם שמות של אומנים, כל שנה מביאים אומנים מאוד מיוחדים, ואמרתי, אוקיי, תכף הוא ישיר את השירים שלו שאנחנו מכירים, ויהיה כיף. ופתאום, אף לי המוח, עולים שם אומנים לבמה, אף אחד לא שר משיריו, כולם שרים רק ניגונים חסידיים.
אבל זה היופי של צמה.
וזה מדהים, וזה נוגע בך.
הם באים עם הביטול, עם הביטול.
בדיוק.
הרי כל אמן בהופעה, מה הוא בא? הוא בא להביא את השירים שלו, את עצמו. ופה הם כמובן מביאים את עצמה ואת הייחודיות שלהם, אבל הכל בתוך הקדושה הזאת של הניגונים, ואני חושבת שזה הקלף המנצח של צמה, שיש פה בעצם איזשהו ביטול עצמי למשהו שהוא גדול ממך.
משהו שהוא מרגש, משהו שהוא מאחד. מלא אנשים שאינם שורים תורה ומצוות בקהל, זה מדהים, והם רוקדים, וכאילו אני אומרת, אבל אנחנו היינו שרים את ניגוד הבעל שם טוב בסעודה שלישית, הם לא שרים את זה בסעודה שלישית, באיזה, מהי נקודת הממשק? והלך בטוח, יש תשובה חסידית נהדרת.
אני אגיד לך יותר מזה, הזמנו ידיד של צמה, שעוזר לנו בעבודה על צמה, הוא לא אדם דתי, ויותר מזה, יש לו בן בעזה עכשיו. ומחששתי קצת להזמין אותו. אמרתי, איך הוא יגיב לריקודים באולם? אולי הוא ירגיש ויגיד שאנחנו מנותקים. אבל הזמנתי אותו. והוא כתב לי אחרי זה, התרגשתי מאוד, ותודה שהזמנת אותי, ואין ספק שזה מסתים גם לאנשים כמוני.
אישר את הבריף.
כן. אני חושבת שפשוט הנשמה מדברת שם, ולכולנו יש נשמה, זה לא משנה איך אנחנו לבושים, איך אנחנו נראים, זה הנקודה העצמית הפנימית של הנשמה.
זה מדהים, זה, אותי זה תפס לא מוכנה, את יודעת, זה מקלף אותך, זה נכנס לך לאפי-אפי-אפי-אפי-דרמיס, בלי כל המגננות וזה, ומה שאתה חושב שאתה יודע על עצמך, ומה שלמדת והבית שהגעת ממנו, זה פשוט פאף. מקלף הכל ומוציא את הנשמה היהודית, הניצוץ הפנימי הזה, ואומר, אוקיי, הנה אנחנו, זה הדבר. מדהים. אני חושבת שאני קצת חבדניקית, ברכי.
נראה לי קצת הרבה. ואני מזדהה עם מה שאמרת, זה שסגרת את התריסים, והסתובבת בסוג של פחד, וזה קרה לי גם בכפר חבד, שזה אפילו לכאורה יותר בטוח מירושלים, ולא ראיתי איך אנחנו נחזור לשגרה, ובטח שלא איך נקיים את צמה, זה היה נראה חלום רחוק, אבל ממש ברמה של פעם בשבוע קיימנו דיון עם הצוות, והיו כל מיני מחשבות אם לקחות, אם לבטל, אם לעשות שונה, ובסוף מה שנקרא קפצנו למים.
זו הייתה החלטה מאוד אמיצה, אני בטוחה.
כן, זה לא היה פשוט, אבל מהרגע שקיבלנו את ההחלטה, זהו, עפנו על זה, ונכנסנו לזה במלוא הכוח, ועם כל התחושות המעורבות של כל מה שקרה, ותראי גם מה שקרה בסופו של דבר, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עזר לנו שבאותו שבוע הייתה הפסקת אש, ובאותו שבוע הגיעו 100 חטופים הביתה, שזה היה כזה
שמחה פורצת גבולות.
מתאים לצמה, כי הרי כל העניין של צמה זה על היציאה מהמעצר נכן. של בעל התניה.
נכן.
ואיך שנגמר צמה, חזרו הקרבות. זה היה משהו שמימי.
אני אמרתי לך שאתם צריכים להמשיך את האירוע הזה אחת ליום לפחות. אני אמרתי, אני יודעת מה אני אומרת. ברכי, אני עדיין מתענגת על הקטעים בווידאו שלקחתי, והנה אנחנו נשמע עכשיו עוד אחד, פדה בשלום נפשי, אני אומרת את זה כל תוכנית, השירים עכשיו הם כאילו מרגישים שכולם נכתבו על התקופה הזאת, והנה עכשיו ממש, ותראי איך עכשיו השיר גם שנסיים איתו, שהוא ממש ממצלמתי הפרטית באיזה, מספר את כל הסיפור של העם היהודי מאז ומעולם. ברכי שילה, תמשיכו לעשות חיל, תמשיכו להביא אור וטוב יהודי חסידי אמיתי לעולם, ותודה רבה לך על השיחה הזאת. באהבה, תודה לך.
עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן. מאוחדת מגישה, הבמה שלך, מה שחשוב לך ולמשפחה שלך.
בוקר טוב לגילי דדון, פסיכולוגית ילדים קלינית ורכזת בריאות הנפש במאוחדת.
בוקר טוב יונת.
מה שלומך?
בסדר.
אני תמיד רוצה בתקופה הזאת לשאול פסיכולוגית מה שלומה. היא תענה לי את התשובה ואני אדע גם מה שלומי דרך זה.
כן, אני חושבת שזאת אחת השאלות המורכבות בימים אלו. כולם מוצאים להם איזה וריאציה. הפסיכולוגים עובדים מאוד קשה.
נכון.
אבל זה בגלל שכולם חיים עכשיו קצת קשה. ואנחנו איתם.
כולם, איך אמרת? כולם מה?
חיים קשה.
חיים עכשיו
חיים
כולם, לא, כי הרגיש לי לרגע שלא כולם חיים לצערנו, אז באמת הלוואי שכולם היו חיים וחיים קשה, אבל מי שנשאר לחיות פה באמת ככה מתמודד עם כל מה שאתם מקבלים בקליניקות ובקופה. אני רוצה לייצר איתך את המדריך להורים. את יודעת, אני בהרבה קהילות נשים, גם חלקן מנהלת, ויש המון המון שאלות. מה אנחנו אמורים כהורים? אני יודעת על הילדים הפרטיים שלי שאני לא חושפת, ואני גם לא מאוד מאוד נחשפת, אני חייבת להגיד. ותמיד יש בקבוצות ההורים את השאלות האלה של, אוקיי, מה, נו, אז מה, אבל הם שמעו בגן, אז הם שמעו בכיתה, אז מה, אז אני זה שלא אגיד להם, תעשי לנו סדר, מה נכון ואיך נכון לנהל מלחמה ברמת התודעה של הילדים שלנו בתוך הבית בשביל הבריאות הנפשית שלהם.
אוקיי, קודם כל זה לא מתחיל עכשיו. Mm-hmm. עכשיו זה רגע האמת, כאילו זה המאני טיים, אבל זה לא מתחיל עכשיו. וכל הורי צריך לדעת מי הילד שלו ומה הקשר שלו איתו. עד כמה התקשורת שלהם מאפשרת עכשיו שיחה. כי אם היא לא, אם הם, אין, זה הורים שלא רגילים לדבר עם הילדים שלהם, אז צריך לעשות הכנות לפני. זה כמו שמישהו רוצה להתחיל לבשל ואין לו שום תבלינים בבית, אז צריך לקנות תבלינים קודם ואז הוא יוכל לבשל. אז גם פה, כדי לעשות את השיחות האלה, כדי להיות עם הילדים שלנו, אנחנו צריכים שתהיה לנו, שיהיו לנו הרגלי שיחה ודיבור על הדברים. אנחנו צריכים לראות את הילד שלנו. זה לא משהו שאנחנו נקרא בספר מה אומרים לילדים ואנחנו נדע. אנחנו צריכים לדעת מה אומרים לילד שלנו. חשוב נורא שאנחנו נבין מה הילד יודע.
שאין ספר חוקים, שיש ספר חוקים לכל בית משלו.
אני, תראי, אני מבטיחה, אני תמיד אומרת את זה, ובסוף אני נותנת כמה כללים.
בדיוק, כללים, זה בדיוק מה שרציתי לעשות כן, עכשיו, להגיד לך, זה אבל נחמד, הכלל, אבל בואי נבנה כללים.
לא, 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 אבל הכלל הוא שאני צריכה להסתכל על הילד שלי, ולדעת, קודם כל, מה הוא יודע. כי לפעמים אנחנו מפציצים במידע והוא בכלל במרחק קילומטרים ממה שאנחנו רוצים להגיד. מה הילד שלי יודע? וגם לשאול, וגם להבין מה הוא שואל. כי אנחנו לפעמים מחכים, מחכים, מחכים עד שהוא ישאל כדי לתת לו מידע, אבל הוא שואל שאלה אחרת. לא תמיד הם רוצים להבין את כל ההשלכות, לא תמיד הם רוצים להבין את הדברים הכי קשים במלחמה. ילדים, בטח בגילאים צעירים, מתעניינים בדברים שיותר קרובים לחיים שלהם. וכשאנחנו נותנים את המענה, אנחנו צריכים לנסות לדייק את זה, לאיפה זה פוגש אותם. ילד בגן, זה פוגש אותו בזה שאין גן, זה פוגש אותו בזה שאולי החברים אי אפשר לפגוש אותם בשעת ערב, אולי אי אפשר ללכת לישון אצלם. זה מהדברים שמטרידים אותו, ופחות הדברים הגדולים שאנחנו מפחדים לספר להם. אז זה דבר אחד שאני יכולה להגיד, תבינו איפה הילד שלכם, תשאלו תמיד, אני מבטיח לענות לך, אבל בוא תגיד לי מה אתה יודע, איפה שמעת על זה, ולפי זה אני אדע באיזה שדה אני נמצאת.
את יודעת אבל שלפעמים, אני סתם מניסיוני האישי, לפעמים כשאתה שואל את הילד דבר כזה, הוא כאילו בהתגוננות, רגע, אולי אם לא תרשה לי להיות חבר של הילד הזה, שהוא מאכיל אותי ביותר מדי מידע, אולי, כאילו אני תמיד משתדלת להגיד לו שהוא בסדר, והכל טוב, רק אני כן רוצה להבין מה הוא יודע, כאילו לבקש ממנו להגיד, רגע, אבל איפה שמעת זה? לי זה נשמע תמיד, כאילו אני מתחקרת אותו, במקום לתת לו איזשהו מצע של...
אני יורדת לחלוטין לסוף דעתך, ואת שואלת ונותנת את התשובה מראש. זה בדיוק התבלינים שאני מדברת עליהם. כי אם אני לא רגילה לדבר עם הילד שלי, והוא שואל אותי משהו, ואני ישר שואלת אותו, הרגע, אז מאיפה אמר כזה, בטון כזה? אז זה באמת, לא מותאם ולא כן. מתאים ולא יקדם שיח. אבל אם הוא מספר לי, ואני אומרת לו, זאת שאלה מצוינת, ואני ממש אשמח לענות לו עליה, כי זה חלק מהתפקיד שלי כאימא, גם לעזור לו, להבין את העולם. אבל אני ממש אשמח אם לפני שאני אספר לו, שהוא יגיד לי מה הוא יודע על זה, וממי הוא שמע על זה, ומה הוא אמר על זה, ומה הילדים אומרים על זה. Mm-hmm. וקצת אני אכנס לעולם שלו, מתוך סקרנות ועניין אמיתיים, שיעזרו לי בסוף להתאים את התשובה אליו. זה דברים ש...
ולגילו ולמה שהוא יודע.
ברור שכן, כי ילד בן 14 ששואל אותי שאלה, וילד בן 5 ששואל אותי שאלה, וילד בן 9, זה לא אותם גילאים. ילד רגיש ששואל את השאלה הזאת, הוא לא כמו ילד שאני יודעת שהוא התמודד עם דברים. ואם היו דברים, נגיד, בהיסטוריה שלנו כמשפחה, אפשר לחבר דברים. אנחנו ממש צריכים להתאים את הדברים. בכל מקרה, אין שום סיבה להיכנס לתיאורים גרפיים של שום דבר. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם יש עקרונות אצבע, דברים גרפיים לא מעניינים אף אחד. סרטונים בהקשר הזה לא רלוונטיים, ואפילו הייתי עם ילדים יותר גדולים, מסבירה למה לא. למה לא? כי
למה לא באמת?
הוויזואלי, כי
אנחנו הילדים הגדולים האלה.
אוקיי, כן, אני יודעת, זה כל כך עצוב, כי אני אחר כך פוגשת אותם בזוועות שהם חווים אחרי סרטונים. החלק הוויזואלי הוא חלק, הוא עוקף הגנות, הוא עוקף את השכל, הוא פשוט נכנס, יש לו כניסה ישירה, עוקפת, זה כמו מנהרות כאלה, מנהרות הכרמל שעוקפות את כל המסלול של הכבישים המתוכחים.
בתקופה הזאת להגיד מנהרות זה טריקי, נכון?
נכון, נכון. תראי מה זה, זה מה שקורה לפסיכולוגים היום, כי חצי מהמילים אנחנו כבר לא יכולים להגיד אותן, כי הן מאוד טעונות. אבל כן, זה החלק הגרפי, הוא נשאר לנו כתמונה, וקשה מאוד להוציא אותה, היא הופכת להיות מאוד מאוד ויביד, מאוד עם חיות בתוכנו, וזה לא כמו מילים, יש איזה מדרג של מידע, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לראות סרטונים בעצמנו, שאנחנו, יש עזרות טריגרים, כתוב, תשימו לב, בטח להסביר לילדים שצריך לשמור עליהם, שהדברים האלה הם דברים שנשארים לנו אחר כך בנשמה, והם מכבידים עלינו, והם פוצעים אותנו בהרבה מאוד מובנים. וכן צריך, כן אפשר לדעת, צריך למנן מאוד את החשיפה, שוב, לפי הגיל של הילדים, ובאופן מותם, יש גם מסלולים של חדשות לילדים, שאפשר למצוא בכל מיני מקומות, אם מחפשים, אפשר לנסות להיות, לקבל מידע, כמו שאומרים, לקבוע עיתים לתורה, לקבוע עיתים למידע, אוקיי?
זה רעיון יפה. אני כן רוצה רק לשאול אותך, איך, ילד שהגיע מהגן, מהכיתה, ואת מזהה שהוא נחשף לחומר, אפילו במילים, בסיפור, שהוא לא מותאם, איך אנחנו עוזרים לו, כבר בדיעבד?
קודם כל אנחנו יכולים, אני אחלק את התשובה שלי בקיצור לשתיים. אחד, זה בשבילנו, אני אחשוב רגע, אני רוצה שתדעו, שאנשים ידעו שאנחנו פה בשבילכם. זאת אומרת, יש למשל בקופת חולים, יש לנו שירות שנקרא מענה 3, אנשים יכולים להתקשר לקבל 3 שיחות עם איש מקצוע, גם איש מקצוע שמתמחה בילדים, פסיכולוג קליני של ילדים או פסיכולוג התפתחותי, שיכולים לתת עצות והכוונה להורים, זה בטווח מיידי.
נפלא, נפלא, וטוב שאת מספרת על זה.
אז קודם כל שתדעו שיש את זה. Mm-hmm. חשוב לי שתדעו ותשתמשו בזה,
נכון.
כי לפעמים זה ניואנס קטן, זה ממש עזרה קטנה שיכולה לשנות את התשובה שלנו.
אנחנו צריכות לסיים, לא ואני כן ארצה.
והדבר השני, mm-hmm. הדבר השני, אל תפחדו. תתווכו את הדברים לילדים, תמצאו את ה... תיקחו את הסיפור, אל תשקרו. תהיו עם מה שהילד מספר, לא חייבים לתת תשובה במקום.
עובדות.
אפשר לחשוב ולהתייעץ ואז לחזור לילד.
יפה. גם האבא ואמא צריכים להתייעץ. זה נהדר. גילי, הלוואי שנזכה לדבר איתך באירועים משמחים גם.
אני אשמח.
והכלים האלה מאוד מאוד חשובים לנו כהורים, שגם אנחנו כבר עייפים, אבל אנחנו צריכים להיות שם בשבילם ולחדד את זה כל הזמן לעצמנו, להיות ההורה המבוגר שלהם, המבוגר האחראי. גילי דדון, פסיכולוגית ילדים קלינית ורכזת בריאות הנפש במאוחדת, אני מאוד מאוד מודה לך.
תודה רבה.
יום נפלא.
ביי ביי.
מאוחדת מגישה הבמה שלך, מה שחשוב לך ולמשפחה שלך.
בוקר טוב ליעל צין. יעל, את איתנו?
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, תראי, ימים לא פשוטים, האמת אני אגיד. אבל להגיד ברוך השם בסייעתא דשמיא, זה מה שאנחנו יכולים להגיד תמיד. הקדוש ברוך הוא מציאות של טוב. לא כל דבר שאנחנו רואים בעיניים שלנו, זה מה שבאמת אפשר להבין את התמונה במלואה. אבל אני רוצה באמת אולי לגשת קצת לימים שאנחנו מתקרבים אליהם. אנחנו בחודש כסלב לקראת חג החנוכה, שזה ימים של אור, זה ימים של ניסים, זה ימים של נפלאות. אנחנו כולנו מאמינים בניסים, מאמינות בניסים, ובהחלט יודעות שהימים האלה זה באמת ימים שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, ישועת השם כערף עין, הישועה יכולה להגיע ברגע אחד קטן. אז עם הרבה אמונה ותקווה, בארגון תפארת בחרו להרים אירוע אדיר וענק לנשים ולנערות בבנייני האומה בירושלים, בנר חמישי של חג חנוכה, עם הרבנית חגית שירה, עם המקובל הרב יצחק יוסף, עם הסטנדאפיסטית נויה מנדל, עם הזמרת אסתר קליפה, יפוש ברקן, גם אני אהיה שם בעזרת השם. באמת אירוע מלא בתקווה ובשמחה.
מי מוזמנת אליו? מי מוזמנת לאירוע הזה?
לנשים, נערות ובנות וכל קהלי היד בעם ישראל. אנחנו יודעים שהאירועים האלה כבר התקיימו, היה בסוכות אירוע ענק, היה בערב ראש השנה אירוע ענק, ונשים נוהרות בהמוניהם מכל רחבי הארץ. עכשיו, יונת, אנחנו יודעים שיש המון המון מפונות שנמצאות עכשיו בירושלים, נכון. דווקא מאופקים, מהקהילות של נתיבות, מאשקלון, מאשדוד. אז באמת זה במחיר מיוחד וזה מוגבל בגלל התנאים, אבל אני רוצה לומר לך, יונת, שאני חושבת שזה דבר שאנחנו כולנו צריכות. זאת אומרת, לבריאות הנפש והגוף דווקא בימים הלא פשוטים האלה, כשאישה באמת מגיעה לערב כזה ומתחזקת, ויש שם המון 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 תפילה ובקשה, כי אנחנו באמת באמת צריכים את הישועה, ודווקא בחג חנוכה אפשר לפעול כל כך הרבה ישועות לעם ישראל.
אני ראיתי ששמו, שלקחו את כל האומניות של המגזר, נויה מנדל, יפוש ברקן, אסתר קליפה, אודל קליגר, לאה דרור, ציפורה איבגי, אני אומרת, אף אחד לא נשארה בבית, גם את, לא הבנתי, כאילו, מה קורה למשפחה? יצאתם מהבית, ועכשיו אתם מפוצצות את בנייני האומה בשירה וריקודים ושמחה.
לגמרי. אז אני אגיד לך מה, יונת, באמת, כי אנחנו בימים כאלה, כמו שאמרתי, הרבה יש את השיקול הזה, שמה, אני אצא מהבית, ואיך זה מתאים בכלל בכאלה זמנים. אז תת הרב, מקובל הרב יצחק בטרי, שהוא נמצא באירוע, מראש כבר הוא אמר, זה הולך להיות אירוע מאוד 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 מרגש, עם המון המון תפילה ותקווה, ושייתן להרבה נשים כוח דווקא בימים האלה, ימים לא פשוטים, זה בדיוק זה. אז אני קוראת עכשיו לכל מי שמאזינה לנו בתוכנית, כנסו לטיק צ'אק, רכשו כרטיסים בנייני האומה בירושלים, באירוע הגדול של ארגון תפארת, שזה ארגון קירוב עולמי שעושה עבודת קודש, עבודת קודש.
אני חושבת שנשים...
בהתנדבות, אנחנו באמת עושים את זה נטו כדי לתת לנשים כוח. אני מרגישה שזה כל כך כל כך חשוב בימים האלה, שנרים את עצמנו. זה מלחמת הרוח, זה מלחמת האור מול מלחמת החושך.
מדהים, אבל איך זה מתחבר יפה לחנוכה, זה הכל שזור בחיינו, בכזאת עדינות. אני חושבת בכלל שנשים שמתכנסות ביחד, יש להן כוח גדול, בטח בערב של תפילה ושירה, שהיא פורצת את כל העולמות ואת כל הרקיעים. אפשר גם בכוכבית 3206 להשיג כרטיסים, ויש לנו מאזינות שיזכו גם בכרטיסים במתנה, תמשיכו להאזין.
וואו, כן. תגידי לנו את המספר שוב פעם, את הכוכבית.
כוכבית 3206, זה בבנייני האומה בשני הקרוב, נר חמישי, ב-11-12 כ"ח כסלב, ב-8:30 בערב, אחרי ההדלקה, תשכיבו את הילדים ולכו לעשות לעצמכם משהו טוב. יעל צין.
ואני אמרתי שאפשר דרך הטלפון, זה מבורך, כאילו לנשים שלא יכולות בה...
כן, כן, לגמרי. ומחירים נוחים, תחזרו הביתה, מחוזקות, טובות, והשם איתכן. יעל צין, תודה רבה על הבשורה הזאת. שיהיה...
בהצלחה גם בתוכנית החדשה, תודה מרתקת רבה. מאוד.
תודה, תודה. יום טוב. אנחנו בסיום שעה של הבמה שלך. רציתי להקריא לכם ניסים, אבל קרו ניסים אחרים בשידור, ולכן זה ימתין לשעה הבאה. תחילת שעה, תהיו איתנו. אני אישית מאוד, מאוד התרגשתי למקרה הניסים שלכם, ומגיע לכולנו פה. עורכת אותנו היום אסתי הרשקוביץ, מפיק נתי שולמן, טכנאי מוטי קופפר. אתם יכולות לכתוב לנו לבמה שטרודל 93 FM, COIL, נחזור בשעה הבאה.
הבמה שלך עם יונת קפלן.
כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. הבמה שלך עם יונת קפלן.
שעה שנייה של הבמה שלך, כאן בכל חי, עורכת אותנו אסתי הרשקוביץ, מפיק נתי שולמן, טכנאי מוטי קופפר. היום אנחנו רוצים, בהתייחס לחג החנוכה, לדבר גם על ניסים ונפלאות, ולזכור שמה שעשו לאבותינו יכול לקרות בכל רגע ובכל שנייה. אז ביקשתי מהקהילה שאיתי עכשיו תורך לכתוב לנו סיפורי ניסים. תמיד סביב חנוכה הלב מתרחב ואנחנו חוזרים להאמין בניסים גדולים וקטנים. אז בת יזלוף כתבה כך: לפני 3 שנים התחושה שלי הייתה ממש של ויימש חושך. יכולתי למשש את החשיכה והכאב של החיים שלי חולפים, הרווקות המאוחרת ב-36 ומחצה, ומה איתי ריבונו של עולם, 17 שנים של חיפוש מתמיד, ומה איתי השם, הייתי הורסת סגולות מנוסה עד שהגיע תורי, והיום, 3 שנים אחרי, אני נשואה, והקמנו בית בישראל בשידוך פלאי. בזמן קורונה, בחתונה מרגשת וחלומית, לפני כ2 שנים, נוסף לי תואר חדש ונחשף. אני אמא לאריאל ושמתוק והיקר בני בחורי, ולפני כ5 חודשים, בן טיל מיורת להזעקה, ילדתי את יעל, שזה בגימטריה נס שלנו. אל תפסיקי לחלום, לבקש, לנסות ולהתחנן על נפשך. השם הוא שומע ודייק לי את הישועה, ויריצוהו מן הבור, חלומות שמתגשמים בניסים. בת יעל, כל כך מרגש. שבי קורן כותבת לנו: מאמינה בניסים, כשהבן השני שלי היה בן 2 וחודשיים, הוא עדיין לא התחיל ללכת. ניסינו הכל וכלום לא הלך. הוא סבל ממש וגם אני. את אימא, את לא מצליחה לעזור לו. במעון כולם הלכו והוא זחל. היה כבד ממש. לבן שלי הבכור היה חלקה במירון. אני זוכרת עצמי יושבת ודומעת שם רק על השני שלי שיתחיל כבר ללכת. אמא יושבת ובוכה שבזכות רבי שמעון יתחיל ללכת. זה קרה מהר מן הצפוי, חזרנו מהציון לצפת, ופתאום הוא ניתק את עצמו מהשולחן והתחיל ללכת את צעדיו הראשונים. נס, נס. חווי כותבת לנו: נס שהחייל השתחרר לבר מצווה של אח שלו, כולל שבת עלייה לתורה. איזה נס, איזה יופי. זהבית כותבת: נר ראשון של חנוכה בדיוק לפני 3 שנים, אני מגיעה הביתה מוקדם ממש במקרה, בעלי בן 33 בריא, התמוטט לידי על הספה, דום לב, אני קוראת לשכנים ומתקשרת למדה, מתחילה עיסויים, הפרמדיקים מגיעים, מבצעים החייה של 40 דקות, 4 מכות חשמל, מצליחים להחזיר לו דופק, ויוצאים באמבולנס טיפול נמרץ לכיוון בית החולים, שם הרופא יוצא ואומר לי: המצב קריטי, תתפללו. 3 ימים היה מורדם ומונשם, בשבת בבוקר קוראים לי ואומרים לי לדבר איתו. איך שאני מתחילה, הוא פוקח עיניים, במוצא שהוא כבר היה על הרגליים, וכעבור 2 שבועות היינו בחזרה בבית, כשהוא חדש לחלוטין כאילו לא קרה דבר. יש לציין שכל הזמן הזה, החנוכיה חיכתה לו בחלון, הוא הכין אותה כבר באותו הבוקר. מאז אנו חוגגים לו יום הולדת בנר ראשון של חנוכה, חג הניסים והנפלאות. איזה מרגש. תהילה כותבת לנו: כל קיומי הוא נס, לא רק עצם קיומי אלא גם דרך חייו. אני ביקשתי שהיא תפרט והיא לא פרטה, אז בסדר. בשעה הבאה נחזור עם חנה שלנו, שהיא כוכבת הפינה, מנהלת בית עם ילדים מיוחדים, ותמיד מוצאת את המשהו הזה הטוב והמצחיק להגיד לנו, אז אנחנו נשוב גם לשם. כעת אנחנו נפנה לשיר, ואז אנחנו נעשה שיחה מאוד מרגשת ומחזקת.
nisim lechol haboitchim boy nisim lechol haboitchim boy hu yisporach hoisen nisim lechol haboitchim boy oisen nisim lechol haboitchim boy hu yisporach hoisen nisim lechol haboitchim boy nisim lechol haboitchim boy hu yisporach hoisen nisim lechol haboitchim boy oisen nisim lechol haboitchim boy hu yisporach Nisim l'chol haboitchim boy Groisen nisim l'chol haboitchim boy
חני לייטר, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
זה לא קל לענות על השאלה הזאת.
נכון. את אמא של רב סרן במילואים, משה ידידיה לייטר, זכרו לברכה, קדוש ישראל, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. משה היה בן 39 בנופלו.
כן.
הוא היה דמות של תורה ועבודה, ודמות מאוד מאוד בולטת. אני זוכרת שברגע שהותרו לפרסום, כל כך הרבה אנשים כתבו עליו דברים מופלאים. הוא היה איש בעמיו, הוא היה נוכח, הוא היה פעיל, הוא היה מאיר פנים מאוד. אני, או בטייטלים שלו, הוא ניהל את תוכנית קודקוד לשילוב חרדים ב-8200, והוא זכה גם ללמוד רפואה, וממש עמד להתחיל את הסטאז' והיה מפה בשלדג, והוא הסתער ראשון, הוא היה המפקד, רוח המפקד מה שנקרא, בכל מעשיו. אני רוצה שתספרי לנו על משה ידידיה שלך, הפרטי שלך, שהוא מעבר לכל טייטל, דברים שרק אמהות יודעות.
משה ידידיה באמת זיקה אותנו לוקים עם תינוק יפה יפה, עם חן ושכל טוב מאז שהוא קטן, גם כושר הנהגה. מה שאני ראיתי בכל השנים, הוא רק לקח את זה לטוב, הוא אף פעם לא התגאה בעצמו, כאילו לא, והיה לו מה לקרות, זה בכלל לא היה במקום הזה. כאילו, אלוקים חנן אותו בכל מיני דברים, אז הוא השתמש בהם. הוא לא עשה מזה, זה אף פעם לא היה על עצמו.
הוא לא היה הסיפור, את אומרת.
ממש. זה תמיד היה לעשות טוב, אבל לא בסיסמאות, בזרימה. זה באמת משהו מיוחד. מסתכלים אחורה ומבינים כמה שזה באמת היה מדהים. כאילו, תמיד ידענו, תמיד הרגשנו. תמיד... זה היה... קטרי, גם הוא היה ילד נורמלי. אני הייתי נכנסת לאספות הורים, נכנסת תקופת קומה ויוצאת שפופה.
ספרי את זה לאמהות ששומעות אותנו ורק חולמות על ילדים מוצלחים וצדיקים. קשה.
הוא ידע, היה לו חבר אחד כתב שהיה לו יכולת להבחין באופן די מדויק בין העיקר והתפל.
וואו.
והוא לא, הוא פשוט עשה, הוא עשה את העיקר, הוא פשוט הלך ועשה עיקר. אז גם בלימודי רפואה הוא לא תמיד קיבל 100 במבחנים. כאילו,
אבל זו לא הייתה המטרה.
בדיוק. ידענו שהוא יהיה רופא טוב ו... כל מי שיפול בידיו, הוא יהיה בידיים טובות, אבל בסדר, כשהוא יצריך את החומר שהיה צריך, הוא היה לומד אותו טוב טוב. אבל את הכל, הוא לא עשה מאה.
זה שיעור. את יודעת, זה שיעור בעולמות ה-New Age של אנשים שרק רוצים כל הזמן להצטיין ולהיות... באמת, אם אתה לא מספר אחד, אז אתה לא קיים וכל הדבר הזה. ואת מדברת פה על בן אדם שעשה כל כך המון, השאיר אישה ושישה ילדים באמת נפלאים. ציטטנו פה ממש אחרי ההלוויה את ציפי. אישה מעוררת השראה ברגע כל כך קשה של החיים שלה. היא אומרת לילדים שלה, אנחנו נהיה בסדר. שישה ילדים עם אמא אחת שבורים, ומה שהיא אומרת להם זה יהיה בסדר. אנחנו נבכה ואנחנו נכאב ונתאבל, ואנחנו נקום ואנחנו נחיה חיים מלאים ושמחים, כי ככה אבא רוצה אותנו. מה זה? איך?
באמת מדהים. קודם כל, היא באמת מדהימה. אני יש לי הרבה חסד. אני מספרת מהפן האישי, כמו שביקשת בהתחלה.
כן.
קצת נתקעתי בבעיות כלכליות, ומשה קנה לי רכב. ואחרי מעט מאוד זמן, נכנס בחזיר בר והלך הרכב.
וואו.
אני מזה התביישתי. ומשה אמר, אמא, הכל בסדר. אנחנו נדאג לך לעוד רכב, הכל יהיה בסדר. הוא דאג לי לעוד רכב, ואחרי חודשיים נודמתי בהגה ונכנסתי במישהו, וכמעט הלך האוטו, לא ידענו, חשבנו שהלך. ומשה שוב פעם אמר, אמא, הכל בסדר, זה קורה. אמרתי, משה, אבל פעמיים, טוב, כמה חודשיים. אמא, הכל בסדר. ומה אני אומרת על החסד? שזה מה שיש לי בראש עכשיו. שהקול שלו שאומר לי, אמא, הכל בסדר. הכל הולך לכיוון הטוב.
יו, עשית לי דמעות, את כאילו מצליחה לשמוע ממנו מאז, את מדברת איתו, את חולמת עליו.
אז זהו, אז רק בקטן הזה הכל בסדר, פשוט מלווה אותי, אמא, הכל בסדר, הכל הולך לטוב.
את יודעת שאנשים גדולים בסדר גודל שכזה משאירים חותם בעולם, זה ממש כמו שמטפל אומר למטופל שלו, שבסיום הטיפול הוא כבר ידע מה המטפל היה אומר לו בסיטואציה הזאת. אני חושבת שדמויות סמכות ודמויות משמעותיות בחיים שלנו, גם כשהם לא באזור, הם הצליחו לעשות כל כך הרבה טוב ולגעת בתוך הנשמה, ולהשאיר את הדבר הזה, את הקול שלהם פה בעולם, גם בהיעדרם, ואת זכית לזה, ועכשיו אנחנו גם זוכים לזה, כולנו.
ממש.
מה, איך תמשיכי.
כן, אני פשוט רציתי להגיד שהוא כן עבד על עצמו, וזה לא בא...
הוא לא נולד מושלם, את אומרת.
כן, גם אגב.
הוא נפטר מושלם, אבל הוא לא נולד מושלם.
אל תשכחו שהוא גם היה בן אדם. אבל הזרימה הזאת, ואהבת החיים, ואהבת הטוב בפשטות שלו, לא בסיסמאות.
ממש רואים את זה על פניו, את יודעת, לא הכרתי אותו, אבל ממש כל מה שאת אומרת, אפשר פשוט לראות על פניו. היה תחושה של בסדר כזה, של סמוך.
כן, כן. ולזה, זה נתן לו את היכולת לפעול בעולם הזה.
ולהנהיג כל כך הרבה אנשים, הוא היה יזם, הוא עשה כל כך הרבה דברים משמעותיים שהשפיעו על הרבה הרבה מאוד אנשים, וראיתי שכל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מגזרים פשוט התאבלו על לכתו.
כן.
הוא הצליח לגעת בעם ישראל.
ממש, ובעזרת השם, שאנחנו נלך לאורו ורק נעשה טוב, בזרימה, בפשטות, בלי סיסמאות. בלי לרצות להיות מושלמים, כאילו, רק לעשות מה שאנחנו יכולים, הכי טוב, מתי שאנחנו יכולים, מתוך שמחה.
אני הייתי רוצה לכתוב על זה לקהילות שלי, שזה משהו שנלמד ממנו. את יודעת, אפילו בעולמות של נשים, כמה אמהות עכשיו כואבות, אז הן כואבות על זה גם שהן לא יכולות להיות האמהות המושלמות לילדים שלהם שכואבים, ואיך הם זה, ובקושי מרפות את עצמן, וצריכות לתת כוח לאחרים, ולבוא עם אמירה כזאת של אמא שגידלה את הילד, אולי כן משהו שקרוב למושלם, ואת אומרת, התורה שלו הייתה, שלא לא צריך להשתגע להיות מושלמים, זה בסדר. ותעשו סדרי כן. עדיפויות.
ממש. עיקר בתפל ולעשות את הטוב. זהו. ולשמוח.
לשמוח.
ממש.
איך מצליחים לשמוח? איך אתם בכוח מצליחים לשמוח?
לא, אני לא עושה בכוח. אני עכשיו בקטע של המשמעות והאבל. בסדר. זה גם סוג של רוממות.
בהחלט. חני, אין לי מילים להגיד לך, אני חושבת שכל אמא שגידלה ילד כזה, זה מעיד בעיקר עליה, והרבה עליה. אני רוצה לאחל לך בשמי ובשם עם ישראל, אם יורשה לי להתיימר קצת, שתדעו ימים טובים, ושתהיה תחיית המתים מיידית, ותזכו לחבק אותו. והוא נפטר כמו אחד מעשרת הרוגי מלכות. ותמיד אנחנו אומרים מה נקבל לעילוי נשמת הנופלים, אבל אני חושבת שאמרה לי אמא של חייל אחר, אמרה לי, הוא לא צריך שנקבל בשבילו, הוא במקום הכי טוב שיש. אנחנו, בשביל שאנחנו נוכל למלא את יהודינו בעולם, צריכים לקחת על עצמנו משהו טוב לזכרו. אז מה, יש לך איזה רעיון שחוץ מהדברים שאמרת בפעולות מעשיות?
אני חושבת, אם יש לך דקה לסיפור.
יש לי.
כשהוא היה צעיר, עוד לפני גיל 20, הוא הגיע לאיזשהו עיירת פיתוח למשהו, והוא ראה אישה מחטטת פאפח. עכשיו, קורה לנו שאנחנו רואים דברים, אבל אצל משה, כשהוא ראה דברים, הוא מיד פעל, הוא לא... הוא נכנס למדרשה שהיה בקבעת מקום, הוא שלם יש להם מקום. זה היה כבר מאוחר בלילה. אז הייתה שם מישהי שאמרה, זה לא שלי, אני לא יכולה, לא יכולה לקחת. אז משה אמר, עדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות, אם הם יגידו שזה אסור, אני אשלם על זה מחר. ולקחו והביאו לה אוכל, לא רק שהביאו לה אוכל, פשוט ישב לידה ודיבר איתה.
הוא ראה את האחר, הוא פשוט הרגיש את האחר.
בדיוק. וזה, אני שומעת על עוד ועוד סיפורים שהוא לא פספס, משהו בצד, זה לא בדיוק במוקד שלנו, אנחנו באמצע משהו, ממהרים למשהו, אבל הוא לא פספס את מה שהיה בצד.
האיש הזה הוא בית ספר שלם, את יודעת, ממש, זה ממש לקחת את זה לחיים. יש אנשים שרואים ויש אנשים שעושים כשהם רואים, וזה באמת מעורר השראה להיות בצד הזה של האוכלוסייה. אני חושבת שמה שאני אמליץ לעצמי להיום, זה אולי היום לנסות לראות מישהו שביום אחר הייתי מביטה ומתקדמת, לנסות לראות איך אפשר לתת לו רגע משהו אחד מעבר. תודה רבה לך על ההתעוררות הזאת, חני, ושנדע ימים טובים, ושהשם ימלא חסרונכם וירפא את הלב, וישלח לכם שמחות וישועות.
אמן, תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו היום.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן. מוחי תמיד
הבמה שלך שבנו, אני הבטחתי לכם כרטיסים למופע שדיברנו עליו בסוף השעה הקודמת, ואני רוצה לקיים את זה, אני אקיים את זה, זה מופע אורות של, אורות של גאולה בבנייני האומה, בעיני חמישי, כרטיסים בטיק צ'אק, בגלת טיקט, ואני אתן לכם אפילו כוכבית ככה בשביל ה... בשביל שיהיה לכם יותר נוח, זה כוכבית 3206. מה אתן צריכות לעשות בשביל לזכות בארבעה כרטיסים כל אחת מכן? אתן צריכות להמשיך לכתוב לנו על הניסים שלכן. ושבוע שעבר סיפרו לי פה באוזנייה, מה שנקרא, שיש פיצ'ר מאוד מאוד חמוד באתר, שנקרא הודעה לשידור, ואני מקבלת את זה מול העיניים, במיילים, בזמן אמת. ואז אני אוכל, ותוכלו גם לזכות. אז תכתבו לנו על הניסים שלכם, ואנחנו נזכה. ארבע מכן בארבעה כרטיסים, סליחה, חמש מכן בארבעה כרטיסים. אתם יכולות לכתוב גם לבמה, שטרודל 93 FM, COIL, ולוואטסאפים של רדיו קול חי ב-055-333-9393. בקיצור, תציפו אותנו, תכתבו לי את זה, בעכשיו תורך, בקהילות, הכל יגיע לידיים הנכונות. אוקיי, אני אומרת בוקר טוב לרבקה צפדיה שלנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, יונת, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך בימים אלה? איך את מתכוננת לחג החנוכה?
עם הרבה ניסים, עם הרבה הרבה ניסים, צריך ניסים.
את מכינה ניסים כאילו בקנה?
אני מתפללת לנס, כן, אני מתפללת לנס.
איזה נס?
את יודעת, כל שנה אנחנו שמים את הפתק מתחת לחנוכיה.
חלקנו.
אני שמה. אני ושנה שעברה גם ביקשתי מהילדים, כן. וככה אתמול הוצאתי את החנוכיה כאילו להתכונן לחג ולהכין, ויש סגולה שלושה ימים לפני, אז ככה שמתי אותה, ואני רואה ככה את הפתק מודבק למטה. אמרת עצמי, חכי, חכי להדלקה, ואז אחרי ההדלקה, אני לא זוכרת מה כתבתי, אני לא זוכרת איזה נס ביקשתי, אני בתפילה שהוא יתגשם.
גברת רבקה יקרה, כמישהי ש... חלקה חלק בפתק מתחת לחנוכיה, רוצה להגיד שאני לא צריכה לבדוק אם הניסי להתרחש, כי אני זוכרת שהוא עוד לא התרחש. אז רק אומרת, תבדקי את הניסים שלך אם הם מספיק חשובים, אם את לא זוכרת מה היה הנס שביקשת לעצמך.
אנחנו מתפללים לניסים. כל נס. ואני מאמינה שיהיה לנו גם נס איתך, בעזרת השם.
רגע, אנחנו לא, אבל לא נחשוף את הנס בשידור חי, לא צריך להגזים פה עם נפתחנו וזה, אבל לא צריך להגזים. אוקיי. אנחנו קיבלנו שאלה למערכת, החבר'ה ממש רוצות את עזרתך, ואני אקריא את השאלה ששלחו אלינו. שאלה לרבקה צפדיה ברדיו קול חי. הילדה שלי בת 14 בסמינר טוב, אני מרגישה שכבר מספר חודשים עוד לפני המלחמה, היא פשוט מתרחקת מכולם. אני לא מצליחה להגיע אליה, היא עונה בכן ולא ביום טוב, ובימים קשים יותר היא זוהמת ובוכה. כשאנו פונים אליה לשאול מה קרה, היא מתעלמת או זורקת משהו ונעלמת, שקועה המון בחדר שלה, אין לה כמעט חברה והיא גם לא יוזמת, לא משפחה, מרגיש לי שהיא גם לא שמחה, היא ילדה מאוד טובה בדרך כלל, לא היו איתה בעיות אף פעם, היא חלקה, אני מאוד דואגת לה, מה את ממליצה לעשות? אני בעיקר חוששת להזיק.
וואי, איזה אמא מדהימה, איזה באמת, יונת, מאזינות מדהימות יש לך.
נכון, האיכות, זה משהו.
האיכות, רמה גבוהה.
נכון.
קודם כל אני אגיד שאני שומעת אמהות שאומרות סמינר טוב, סמינר טוב. אז אני ממש שמחה בשביל האמא שהיא מרגישה שהבת שלה במקום טוב. זה מאוד 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 חשוב להצלחה של הבת. זה קודם כל שיש אמון בין בית הספר, הסמינר במקרה שלנו, לבין ההורים. זה ממש מתנה גדולה. עכשיו, גיל 14... כמו שדיברנו בתוכניות הקודמות, זה באמת גיל לא פשוט, זה בדרך כלל כיתה ט', אני מאמינה. בכיתה ט', הכיתה של ההתחלה היא לא פשוטה. היא לא פשוטה, יש חצי שנה ראשונה מאוד 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 לא פשוטה. עכשיו, בין אם קרה משהו, בין אם לא קרה משהו, אנחנו לא יכולים לדעת מה זה, ויכול להיות שהבת מסתובבת עם התחושה הלא פשוטה הזו, שהכל זז, שהכל מתפרק, שהחברות משנה שעברה הן כבר לא החברות של השנה, והסביבה המוכרת והידועה, ושגרת הלימודים. היא מורכבת, קודם כל צריך להחזיק בראש את המורכבות הזו של כיתה ט', שהיא, כאילו יש לנו צפייה אחרי שכל כיתה ז' היינו במתח אם היא תתקבל, ואז כיתה ח' היא התקבלה, וברוך השם, הנחת רווחה וציפייה מאוד מאוד גדולה לסמינר, יש ציפייה שכיתה ט' תעבור חלק והכל יהיה בסדר, אז מסתבר שלא, זה באמת מורכב. זה דבר אחד. דבר שני, כששואלים את הילדה מה קרה, לא תמיד היא יכולה לענות, לא תמיד יש לזה שם, וגם זה קצת לפעמים לדחוק לפינה. יש בעולמות של קידום נוער, אנחנו תמיד אומרים, לא מוותרים לאף אחד, לא מוותרים על אף אחד.
יפה.
אנחנו לא רוצים לוותר, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להישאר בקשר ובערנות, והאימא היא עוגן מאוד 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 משמעותי בחיים של הילדה. מדריכות בפתיה יש הרבה, חברות באות, הולכות ומתחלפות, דודות יש כל מיני, אימא יש אחת. ואימא ממקום שבאמת רוצה קשר, לא יכולה להזיק. ואני הייתי אומרת לאימא הזו, קחי את הבת שלך, אל תשאלי אותה מה קרה היום, אבל כן תתענייני בכל פרט ופרט מה קורה בסמינר. מי המורה להיסטוריה, ומי המורה לגיאוגרפיה, ובאיזה שעה הפסקת אוכל, ומה את אוהבת לאכול, ומי יושבת לידך, ואיך בחרו את המקומות, ממש כאילו ש...
שתזמן לאפשרויות לפתח
כן,
שיחה סביב
בדיוק,
דברים.
בדיוק, אפשרויות לשיח, וגם לקלוט מה קורה סביב הילדת, לראות את הקצת יותר שקיפות בעולם הזה. ממש לצאת איתה לגלידה ערב אחד, ולסיבוב ערב אחד, ואולי לקניות, לחזק את הקשר. ואז, אם קרה משהו, לילדה כבר תהיה פלטפורמה בטוחה מספיק כדי להביא את זה. ואז יהיה באמת אפשר, ואם לא, הרווחנו. הרווחנו קשר עם ילדה בת 14 שזקוקה, כי אין תחליף. לקשר של אימא ובת אין תחליף. והאחריות זה על האימא. ממש, בעדינות, עוד פעם ועוד פעם. להזיק זה לא יזיק. אי אפשר להזיק. זהו. מתפללת להצלחה.
זה מדהים שהכל חוזר לאותו מקום. זה תשמור על ערוץ פתוח. ואת יודעת, הגיל הזה הוא גם קשה, הם ממלמלים, הם חווים דברים, יש להם שינויים פיזיולוגיים, לפעמים הן לא אוהבות את איך שהן נראות, זה דברים שעולים. דימוי גוף שמשתנה, ובאמת כהורים, אני לא חושבת שיש לנו את היכולת בכלל לנחש. אז אולי באמת מה שצריך להיות, כמו שאמרה לנו, אלומה בתחילת השעה הראשונה, פשוט להיות, וכשאתה מעיז להיות, ולהסתכל לדבר בעיניים, ולא להתחיל לקשט אותו, ולא להתחיל לפתור אותו. מכירה את זה שאנחנו רוצים להציל אותם ממה שהם עוברים?
רוצים להציל אותם לגמרי. לגמרי. אם היינו יכולים לשים כל אחד בקופסה, בכספת, עד שהם כבר בעלי אחריות משל עצמם וחיים משל עצמם.
ואת יודעת שגם אז זה לא נגמר. אני יכולה להעיד על עצמי שההורים שלי עדיין נורא נורא רוצים להציל אותי מעצמי כל הזמן. ויש עניינים. אבל אנחנו צריכים לתת להאמין בחינוך הזה שנתנו להם, ולתת להם לעבור את הדרך שלהם ולסמוך עליהם. ולהגיד להם שאנחנו פה, ואנחנו לא נבעלים גם כשהם מביאים דברים קשים, או דברים שלא נראים לנו, פשוט להיות שם בשבילם. הנה, הפכתי להיות זה. אני עושה פה הכל. אני עושה פה גם פאנלים.
יועצת במנחת הורים.
בדיוק.
את יודעת מה נס בעיניי, אבל יונת?
נו.
שהורים רוצים את הקשר, שהורים מחפשים אותו, שמחפשים את הקרבה, שאכפת להם, שתורכים לשלוח שאלות כאלה. זה מאוד מרגש אותי, זה ממש נס בעיניי. זה דברים שכאילו באמת אנחנו בתקופה לא פשוטה, וצריך למצוא את הנקודות אור האלה, וזה כאלה שאלות, בשבילי זה נקודת אור, זה משמח אותי.
אותי זה בכלל מדהים שהורים שמתמודדים עם כל מה שהם מתמודדים, הם עובדים בלהיות בקשר עם הילדים. כאילו זה נראה, זה יכול להרגיש לפעמים מותרות בתקופה שכולם בהישרדות, ממש ליטרלי הישרדות, והורה ככה אכפת לה, היא שמה לב שהילדה שלה מתכנסת, היא כותבת, היא רוצה לשפר. כמו שאמרת, זה נס בפני עצמו. רבקה צפדיה מנהלת תוכניות ארציות לקידום נוער וצעירים בקהילה הדתית והחרדית, ובעלת קליניקה לליווי הורים לנוער במצבי סיכון. אני מודה לך על השיחה הזאת גם הבוקר, ושיהיה לך חג חנוכה מאיר שמח, ועם מלא ילדים וילדות מוארים והורים והורות מוארים אצלך בקליניקה, ושתזכי להאיר את ליבם.
אמן. תודה יונת, תודה לתוכנית הנפלאה הזו.
תודה רבה לך.
יום טוב.
לחלקך. יום נפלא.
עיניך נשואות אל עיניי, הפנים הצעירות מרוכזות אליי, אתה הובני מחמד ליבי ובכל יום משא תפילותיי, שתלך גם אתה בדרכי אבותיי. עוד יהיו לך הרבה שאלות, ולפעמים גם לא מוכן למצוא את התשובות, אך היא חשוב רק להמשיך לצעוד בדרך בלי למעוד, אהיה לצדך אל מול כל הרוחות. בני רק תזכור כל בוקר השמש עולה ומאירה, וגם כשתשב בחושך בני לעולם אל תירא, תאמין בטוב שיבוא, אל תפסיק אליו לקוות, ותדע שאתה נמצא בידיים טובות. בחיים בני צריך לוותר, ולפעמים קצת פחות שווה הרבה יותר, כי מידות טובות אפשר לראות דברים באור אחר, והשלום הוא עליך שומר. השמש עולה ומאירה, וגם כשתשב בחושך בני לעולם אל תירא, תאמין בטוב שיבוא, אל תפסיק אליו לקוות, ותדע שאתה נמצא בידיים טובות. גוזלה ירחם, לא ירחק היום שגם אתה מעל בניך תאופף, גם אז לא תשכח מוסר אביך, שאותך כל כך אוהב. בני רק תזכור כל בוקר השמש עולה בידיים טובות, ותדע שאתה נמצא בידיים טובות.
זה היה בני פרידמן, שמזכיר לנו גם לילדים שאנו, וגם לילדים שלנו, שאנחנו בידיים טובות. בוקר טוב לרחלי מושקוביץ.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם, מחכים לראות את ניצחון ישראל על אויביו.
אמן, אמן, אמן. אני ביקשתי לדבר איתך, כי אני קוראת טקסטים שלך פה ושם, ואני אומרת, האישה הזאת צריך לדבר איתה, צריך להבין מאיפה המעיינות האלה של הדברים האלה שנוגעים בכל אחת מאיתנו. אז את מנכלית תיאטרון לחישה, נכון? סופרת, יוצרת. מה זה תיאטרון לחישה לאלה מאיתנו שלא זכו?
תיאטרון לחישה זה תיאטרון יוצר, תיאטרון יהודי יוצר. שבעצם כולל גם רפרטואר של הצגות שרצות ברחבי הארץ, גם רשת של בתי ספר למשחק, לנשים, לגברים, לבני נוער.
וואו, ובתקופה הזאת אתם, יש הצגות שרצות או שהכל נעצר?
כרגע זה באמת מחולק. בתי ספר למשחק פועלים, חלקם פועלים איפה שאפשר. למשל, השלוחה בבאר שבע כרגע לא פעילה.
כן.
שלוחת הגברים לא פעילה כי הם מגויסים. אבל איפה שיכולנו לפתח, אז פתחנו. אבל ההצגות כרגע באמת זה מושה, מושה לצערנו, צוות טכני מגויס. השחקניות שלנו הן בעצם נשים שלוחמות בחזית, בעורף, סליחה, בעורף להחזיק את הבית והילדים כשבעלים מגויסים.
אני אמרתי שהעורף הזה הוא חזית, זה פשוט חזית מהכיוון השני, זה הכל. אני לא מוכנה יותר לעורף.
אני קוראת לה חזית של העורף, כי אנחנו לגמרי לגמרי בחזית של העורף, מה שנקרא...
מישהו צריך להחזיק את ה...
לחלק פה פנים ואחור.
זה, את יודעת, המשפחות שלנו הם החוסן שלנו. באמת עכשיו, זה לא סמנטי, הסיפור הזה של עורף וחזית. זה, אין משהו יקר יותר מערך המשפחה, מחיי המשפחה שלנו. אז לאימהות האלה שנשארות לבד, ויש כל כך הרבה, זה לגמרי טופ, אוף טופיק, אבל באמת, כאילו, שנייה צריך להגיד את זה, שאלה שנשארות גם עם דאגה למגויס שלהן, וגם עם לגדל ילדים, הן חובות ברמת המורכבות, הרבה, הרבה, הרבה מאוד.
אני אומר לך שבעיניי החלוקה היא כאילו יוצרת איזשהו היררכיה, מי לוחם ומי מאחור, אבל אני מאמינה, וגם הרבה מהטקסטים שלי מגיעים משם, שיש פה שותפות, שותפות מאוד הדוקה, בין מי שלוחם לבין מי ששלח את החייל ללחום, ויותר מזה, אני מאמינה שהכוח של מי שלוחם בחזית לגמרי יונק ולגמרי מקבל את כוחו ממי שמאפשר לו לעשות את זה בלב שלם. וכשחייל מדבר עם אמא שלו או עם אשתו בטלפון ומקבל מהם כזו רוח גבית מחזקת של, של רק שתלך, אנחנו מאחוריך ואנחנו איתך.
אנחנו דואגים פה להכל.
זה לגמרי המטען שלו. זה לגמרי תחנת הדלק שמתוכה הוא יכול ללכת וללחום בראש מורם ולהביא את כבוד ישראל שגלה.
יש לך הרבה זכויות בימים האלה. את גם... בהמשך למה שאת אומרת, כתב טקסט שככה, הוא בול פחות או יותר מסכם את הדבר הזה, רק אני רוצה לשאול אותך, איך זה להיות אימא לשבעה ילדים בתקופה הזאת?
אני חושבת שכמו כל עם ישראל, כמו כל נשות עם ישראל, אנחנו בתקופה צפופה, שמצד אחד יכולה מאוד בקלות להפיל אותנו למטה, אבל מצד שני דווקא מזמינה אותנו מה זה לאמן את השריר הזה שנקרא אמונה ונקרא ביטחון. ולדעת שיש כאן את מסובב הסיבות שהוא זה שמוביל את המערכה, ואנחנו לגמרי איתו ולגמרי שלו.
חיילים שלו, כולנו חיילים בצבא השם.
רחלי... והבית הוא עוגן.
נכון, נכון, נכון.
עוגן זה מקום לאמן בו את השריר הזה.
יפה. זה בעצם הבסיס, הבסיס של כולנו, ממנו יוצאים כל אחד למשימתו. אני רוצה שתקריא לנו טקסט יפה שכתבת.
שמחה רבה, יש כאן אחד שאני אקרא, ואחר כך עוד אחד חדש וטרי.
טוב, אנחנו, השעון הוא נגדנו, זה קטע עם השעון שהוא...
תעשו אותי, אני מתחילה. אתה קולע במטווח, אני קולעת צמות. אתה טוען תותח, אני טוענת קניות. אתה שומר בעמדה, אני שומרת מתמונות. אתה מכוון למטרה, אני מכוונת תפילות. אתה מגייס פקודים, אני מגייסת כוחות. אתה סורק את השטח, אני בסקירת מערכות. אתה מקדש לפלוגה, אני מקדשת לילדות. אתה לא ינום, ואני לא נרדמת. אתה שואט בדיונות, אני שואטת לגן, לדואר, לרופא, למוסך. ושנינו מריחים ריחות מלחמה, ושנינו לוחמים להחזיק אמונה. אתה מחפה עליי, אני מחפה עליך. והקווים ייפגשו באופק. מלחמת פנים ואחור. מלחמת ארץ ושמיים. ככה זה, כשכל הכוחות נותנים ידיים.
אין מילים. תודה רבה לך על המילים הבאמת נוגעות האלה, ואני מאחל, אני לא יודעת אם זה מחוויה אישית, אני מניחה שלכתוב כל כך רגיש צריך מימד של חוויה אישית, אז אני מאחלת את כל הברכות ולכל מי ששומעת אותנו חיזוקים, השם איתכן, תמשיכו להיות חזקות ולעשות את הדבר הזה שמחזק את הדורות הבאים גם. רחלי, אני מודה לך על זה. שיהיה לך יום.
ושיהיה כוחות לכל עם ישראל, שנזכה לראות את הניצחון במלואו. חנוכה, זמן טוב לזה.
אמן. תודה רבה.
להתראות.
טוב, אני רוצה לסיים, יש לנו דקה וחצי לסיום, כמו שאומרים לי באוזנייה האכזרית, אבל אני חייבת להגיד שחנה מספרת שבדיוק לפני שנה, בערב נר שני של חנוכה, אחד מהילדים שלה, שכמה חודשים אחר כך התגלה כאובחן כאוטיסט, חילקו כוסות תה בסוף המסיבה, והיא כבר קלטה שצריך, היא שמרה על כל כוסות התה, והיא פספסה אחת על השיש, ובאמת הוא הגיע אליה, והיא נשפחה עליו, וכולם אמרו לה, את מגזימה, אבל היא מיד הורידה את הבגדים בקור רוח, ושמה לו לתינוק שלה מים פושרים, והזמינה את גופי ההצלה, והוא היה באמת מאושפז, והיום הוא בסדר, הפנים שלו בסדר, הגוף שלו בסדר, ובאמת יצאו מזה בנס גדול, ובזכות גם ההקשבה שלה והערנות שלה. אנחנו נמשיך להקריא לכם ניסים גם בשבוע הבא בחג החנוכה. לזוכות שלנו יפנו, נתי מההפקה יפנה לכן, לכו ליהנות לכן במופע בשני הבא בבנייני האומה. אני אומרת תודה רבה לאנשים שליוו ומלווים אותנו, לעורכת אסתי הרשקוביץ, למפיק נתי שולמן, לטכנאי מוטי קופפר. אתם יכולות קיבלנו מלא הודעות אחרי שפתחתי לכם את הפיצ'ר באתר, וגם אולי נקריא יום אחד, אבל הן מאוד מרימות, אז זה לא מתאים, אבל נקריא מה שצריך להקריא גם בשבוע הבא. תשלחו לנו את כל מה שיש לכם להגיד ל-055-333-9393. עוד תוכנית של הבמה שלך הסתיימה לה יום שלישי בשבוע. חג חנוכה שמח לכן. אני איתי יונת קפלן באולפן, ואני אשמח לפגוש אתכן גם בשבוע הבא.